הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק 20 מהלכות ייסורי ביאה. בפרק זה מדבר הרמב״ם על אופן הייחוס לכהונה. כיצד קובעים אדם לכהן מיוחס שהוא ודאי כהן, ומתי הוא נחשב רק למוחזק ככהן, והדינים הנובעים מכך. והרמב״ם מסיים בדיניו של אדם שהוא ספק כהן, או שהוא בוודאי כהן וספק מי הוא אביו. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל הכהנים בזמן הזה שאין עבודה על גבי המזבח ואין סנדרין שבודקים את ייחוסם, בחזקה הם כהנים, דהיינו שהם מוחזקים ככהנים, אבל אין לנו ידיעה ברורה שהם כהנים. ולפיכך אין אוכלים בכל הקודשים, משום שהקודשים מותרים רק לכהנים, ועליהם אין לנו ידיעה ברורה שהם אכן כהנים, אלא מותרים לאכול רק בקודשי הגבול, קודשים שאפשר לאכול אותם בכל ארץ ישראל, אף מחוץ לירושלים כמו תרומה. והוא, גם בקודשי הגבול הם מותרים לאכול, רק בתנאי שתהיה תרומה של דבריהם, שחיובה של התרומה הוא רק מדרבנן, כמו תרומה בזמן הזה. אבל תרומה של תורה, שחיוב הפרשתה הוא מדין תורה, וחלה המופרשת מעיסת הבצק וניתנת לכהן של תורה, שחיובה מהתורה, אין אוכל אותה אלא כהן מיוחס, שיודעים באופן ודאי שהוא כהן, ולא רק מוחזקים בכך. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב', ואיזהו כהן מיוחס? איך נדע שהוא בוודאות כהן ומותר באכילת קודשים שחיובה מן התורה? כל כהן שעידו לו, דהיינו שעידו עליו שני עדים שהוא כהן בן פלוני הכהן, שאביו היה כהן ואינו חלל, ופלוני בן פלוני הכהן, ושגם סבו היה כהן ואינו חלל, וממשיכים לבדוק גם את אבי סבו, וכך הלאה במשך כל הדורות, עד שיגיעו לאיש שאינו צריך בדיקה האם הוא כהן, והוא הכהן ששימש, דהיינו שעבד על גבי המזבח בבית המקדש, שהוא אינו צריך בדיקה משום שאילו לא בדקו בית דין הגדול, גדול אחריו, שאם הסנדרין הגדולה שישבו בבית המקדש לא היו בודקים את ייחוסו ומבדים שהוא כהן, לא היו מניחים אותו לעבוד בבית המקדש. ולפיכך היותו עובד בבית המקדש, זוהי ההוכחה הכי מוחלטת שהוא אכן כהן. ולכן כאשר שני עדים מעידים על ייחוסו של הכהן שהוא בן אחר בן עד לכהן שאנו יודעים שעבד בבית המקדש, הרי הדבר מוודא שהוא כהן והוא נחשב לכהן מיוחס. וכתב המגיד משנה שצריך שידעו גם שאימו הייתה כשרה לכהונה, דהיינו שהיא בת איש הכשר מכל פסול. ממשיך הרמב״ם, לפיכך שבית דין הגדול לא היו מניחים לכהן לעבוד בבית המקדש עד שלא בדקו אותו, אין בודקין מהמזבח ומעלה, שאין בודקים את ייחוסם של הדורות הקודמים של מי שעבד בבית המקדש, ולא מן הסנדרין ומעלה, דהיינו שדיין בסנדרין שהוחזק ככהן, אין צריך לבדוק בדורות הקודמים לו שלא היה שם חלל, משום שאין ממנים דיינים בסנדרין, אלא רק כהנים לוויים וישראלים מיוחסים שבדקו את ייחוסם ולא מצאו בו שום פגם. הלכה ג', הפרשת חלה בזמן הזה ואפילו בארץ ישראל אינה אין חיובה של תורה, משום שנאמר בפרשת שלח בנוגע לחיוב הפרשת חלה בבואכם אל הארץ ביאת כולכם, שחיוב הפרשת החלה הוא רק בזמן שכל עם ישראל נמצא בארץ ישראל, ולא ביאת מקצתכם, שבזמן שרק מקצת מבני ישראל נמצאים בארץ ישראל לא חל החיוב מהתורה. וכשעלו בימי עזרא הסופר, שבהנהגתו של עזרא הסופר עלו בני ישראל לארץ ישראל בתחילת בית שני, לא עלו כולם, אלא רק מקצתם, ולפיכך כבר בימי בית שני חיוב החלה היה רק מדרבנן, ובוודאי שכן הוא הדבר עתה בזמן הגלות. וכן הפרשת תרומה בזמן הזה חיובה הוא רק של דברי סופרים מדרבנן, מכיוון שגם בנוגע להפרשת תרומה נאמר בתורה כי תבואו ודורשים ביאת כולכם ולא ביאת מקצתכם. ולפיכך, מכיוון שחיוב חלה ותרומה בזמן הזה הוא רק מדרבנן, אוכלים אותה הכהנים שבזמננו, שהן רק כהנים בחזקה, ואין לנו ידיעה ברורה שהם כהנים, ומכיוון שכך אין הם יכולים לאכול חלה ותרומה דאורייתא. הלכה ד', מי שהעידו עליו שני עדים שראו שהיה אוכל בתרומה של תורה המותרת רק לכהן מיוחס שהוא ודאי כהן, ולא למי שאינו כהן וגם לא לכהן שהוא רק בחזקה, הרי כהן זה מיוחס שהיות שאכל תרומה של תורה, הרי זו ראיה שהוא כהן מיוחס, שהוא ודאי כהן, ואין מעלין ליוחסין. והיינו דהן מחשיבים אותו לכהן מיוחס, לא מנשיאת כפיים, דהיינו שאם עלה לדוכן לברך ברכת כהנים, אין זו ראיה שהוא כהן מיוחס, ולא מקריאה בתורה הראשון, שעלה בתורה בעלייה של כהן שהיא העלייה הראשונה, גם מכך אין ראיה שהוא כהן ודאי. משום שבשני דברים אלו אין אבון מיטה לזר. אך אכילת תרומה דאורייתא יש בה חיוב מיטה, ולפיכך אם הוא היה זר הוא לא היה אוכל אותה. ודבר נוסף שאין ממנו ראיה שהוא כהן מיוחס, ולא מחילוק תרומה בבית הגרנות, שהכהנים נאספים בשדה ובעל הבית מחלק להם את התרומות מהיבול. ואם ראו במעמד זה, אין זו ראיה שהוא כהן מיוחס, משום שייתכן שאין דעתו לאוכלה אלא למוכרה, ושוב אין כאן אבון מיטת בית דין. ולא על פי עד אחד, שאם רק עד אחד מעיד על ייחוסו, אין זה הופך אותו לכהן מיוחס, אלא רק כאשר שני עדים מעידים על כך. הלכה היא, כהן מיוחס, שידוע לנו שהוא כהן מיוחס, שאמר בני זה כהן הוא, וממילא גם הוא מיוחס, אין מעלין אותו את בנו ליוחסין, שיהיה לו דין של כהן מיוחס על פיו ועל פי עדות אביו, עד שיביא שני עדים שהוא בנו, וכן שאשתו כשרה לכהונה. דאף שלמדנו בפרקים קודמים שאב נאמן על בנו, לומר שהוא בחור או שהוא ממזר וכדומה, מכל מקום חכמים החמירו בעניין ייחוסי כהונה שלא לסמוך על עדות אב. הלכה ו, כהן מיוחס שיצא מן העיר הוא ואשתו שידענו שהיא קשרה, שברור לנו בוודאות שאין הכהן מיוחס הוא, וכן אשתו קשרה לכהונה, והלכו שניהם למדינה אחרת, ובא הוא והיא הכהן ואשתו, ובנים כרוכין אחריה, שילדים קטנים הולכים אחרי אשתו, ואמר הכהן המיוחס, אישה שיצאת עם ימי העיר וידעתם שהיא קשרה, היא זו, זו אותה אישה שאתה חזרה איתי, ואילו הילדים שהולכים אחריה, בניה הם ממני, ואם כן הם כהנים מיוחסים, אינו צריך להביא עדים, לא על האישה שהיא קשרה, שרי כבר ידענו שהיא קשרה. ואין חוששים שממתה אשתו וזו אישה אחרת היא שנשא, דנישואין יש להם קול, וכיוון שלא שמענו שנשא אישה אחרת, אין חוששים לכך. ולא צריך להביא ראיה גם על הבנים, דמכיוון שהם כרוכים אחריה, בוודאי הם בניה. אבל אם הכהן חוזר לעירו ללא האישה, אלא רק עם ילדים, ואמר מתה אשתי ואילו בניה, צריך להביא עדים שאילו בניו שהגיעו מאישה זו שהייתה לו לפני כן שידענו שהיא קשרה, ואינו צריך להביא עדים שהעידו גם על אימן שמתה שהיא קשרה ולא נתחללה, מפני שכהן זה כבר הוחזק שהאישה שהייתה לו יצאה מאימנו שיצאה מעיר זו כאישה קשרה. אלא שמכיוון שאינם כרוכים אחר האישה, צריך להביא הוכחה שאלו הם בניה. המשיך הרמב״ם בהלכה זין, ואם יצא הכהן המיוחס למדינה אחרת ללא אישה וילדים, הוא בא, כאשר הוא חזר לעירו הגיעו הוא ואשתו ובניו, ואמר אישה זו נסעתי, שהתחתנתי איתה במדינה ההיא, ואילו בניה, ואם כן גם הם כהנים מיוחסים, צריך להביא ראיה שאישה זו קשרה לכהונה שאין בפסול, ואינו מביא, שאינו צריך להביא עדים שאילו בניה של אישה זו, והוא בתנאי שיהיו הילדים כרוכין אחריה, שכאשר הם הולכים אחריה, הרי חזקה שהם בניה, ורק צריך להביא ראיה שאישה זו קשרה היא. ומשמע שאין צריך להביא ראיה שהיא אשתו, למכיוון שהיא נמצאת עמו כאישה, מסתם האשתו היא. ואם בא חזרה לעירו בשתי נשים, והביא ראיה רק על האחת שהיא קשרה, ואילו על השנייה לא הביא ראיה, אף על פי שהבנים קטנים וכרוכין אחריה, שהילדים הולכים אחר האישה שהביאה עליה ראיה שהיא קשרה, צריך להביא ראיה עליהם שנולדו מהאישה הקשרה, די יש לחשוש שם הבניו מינה אחרת הם, שם נולדו מהאישה שאין עליה ראיה שהיא קשרה, ונקרחו אחר זו המיוחסת, די ייתכן שהאחרת היא זו שדאגה להם וגידלה אותם ולפיכך נקרחו אחריה. ממשיך הרמב״ם בהלכה אחת, שבאם יצא הכהן המיוחס למדינה אחרת ללא אישה וילדים, ובא הוא הכהן המיוחס ובניו ללא אישה, ואמר אישה נסעתי במדינה אחרת ומתה, ואילו בניה, מביא עדים שיעידו שאותה אישה שנשא כשרה איתה ומותרת לכהונה, וגם צריך עדים שיעידו שאילו בניה כדי להחזיקם ככהנים מיוחסים. ומשמע מהרמב״ם שאין צריך להביא ראיה שהייתה אשתו, וזהו משום שלנישואין יש קול והוא חושש לשקר בדבר. ממשיך הרמב״ם, וכדין הזה שכאשר יצא מהעיר וחזר עם ילדים, צריך להביא עדים לפי האפשרויות השונות המפורטות בהלכות האחרונות, דנין גם בישראל מיוחס ובלוי מיוחס, ואחר כך נעיד על בנו זה שהגיע איתו שהוא מיוחס, כדי שבן זה יהיה ראוי להיות דיין בסנהדרין. הלכת עת, אין מעלין משטרות לכהונה שאי אפשר לייחס אדם לכהן ממה שכתוב בשטר שהוא כהן. כיצד? הרי שהיה כתוב בשטר פלוני הכהן לבא מפלוני והלווה הוא כך וכך, והעידים מלמטה שהעידים חתומים בסוף השטר אין מחזיקין בהם, שאין מחזיקים על ידי העידים החתומים על השטר, שכהן זה שנאמר בשטר שהוא כהן הוא מיוחס לכהונה, משום דשמה לא העידו העידים אלא על המלווה, שאף שכתוב בשטר שטר פלוני הכהן לבא מפלוני והעידים חתומים על זה, אין הם חותמים על כך שהלווה הוא כהן אלא רק על גוף ההלווה. במה דברים אמורים שאין מעלים אותו לכהונה על ידי העידים החתומים על השטר? לעניין ייחוס, לעשות אותו על ידי העידים כהן מיוחס הראוי לאכול אפילו תרומה דאורייטה, אבל לחזקה שיהיה כהן ככהני זמן זה ויוכל רק תרומה וחלה של דברי סופרים ובשאר קודשי הגבול, שאר הקודשים הנאכלים בכל ארץ ישראל, הרי לעניין זה מעלין מן השטרות, שבכל אופן מכיוון שכתוב בשטר פלוני הכהן והעדים חתומים על כך, הרי בפשטות חתימתם היא אף על העובדה שהוא כהן, והדבר מספיק להחשיבו בחזקת כהן, וכן אפשר להחשיבו בחזקת כהן על פי עד אחד, ומנשיאות כפיים שעלה לדוכן נברך ברכת כהנים ומקריאה בתורה הראשון, אף שכאמור בהלכה ד' על פי כל הדברים הללו אי אפשר להחשיבו ככהן מיוחס. הלכה י' וכן כל כהן שאמר בני זה כהן, שלמדנו בהלכה אי שאינו נאמן לעשותו לכהן מיוחס הראוי לאכול תרומה מן התורה, מכל מקום נאמן להכילו בתרומה דרבנן ולהיותו בחזקת כהן, ואינו צריך להביא ראיה לא על הבנים ולא על האישה שהיא אישה קשרה לכהונה, אלא סומכים על פיו לעניין חזקת כהונה של בניו. והרמב"ן חולק וסובר שאין האב נאמן על בנו אף להחשיבו בחזקת כהן. הלכה י' א', שניים שבאו למדינה עדיין ולעיר, ואין אנשי העיר מכירים אותם, זה אומר אני וחברי שהגיע איתי כהן, וזה אומר גם השני אומר כך אני וחברי שהגיע איתי כהן, אף על פי שנראים כגומלין זה את זה, למרות שנראה שכל אחד מהם מעיד לטובת האחר בתמורה לעידותו של האחר עליו, איננו חוששים לכך, והרי אלו נאמנים שכהנים הם, ושניהם בחזקת כהנים, דיינו שבוודאי אין הם נאמנים לעשות זה את זה כהן מיוחד, משום שלכך צריך את עדותם של שניים, אך הם נאמנים להחשיב האחד את השני בחזקת כהן, משום שלכך מספיקה עדותו של עד אחד, ואין לנו חוששים שהם גומלים זה את זה. וכן עד שאמר ראיתי איש זה שנשא כפיו שעלה לדוכן לברכת כהנים, או שעיד שאכל בתרומה, או שחלק על הגורן שהוא קיבל חלק בתרומה בשעה שבא לבית חילק את התרומה לכהנים, או שקרא בתורה הראשון ועלה אחריו לוי, שרק כאשר עלה אחריו הלוי כשני מוכח מזה שמי שעלה את העלייה הראשונה היה כהן, דללא זאת ייתכן שלא היה שם שום כהן ועלו רק ישראלים. הרי בכל המקרים הללו אף יש כאן צירוף של שתי קולות, שזו זוהי רק עדותו של עד אחד, וגם זוהי הוכחה שאינה מובהקת, שאין היא מועילה לעשותו כהן מיוחס, מכל מקום הרי היא מספקת לכך שמחזיקין אותו בכהונה על פיו, שהוא הופך להיות מוחזק ככהן ואוכל תרומה דרבנן. וכן אם העיד העד האחד שאיש זה קרא שני בתורה לאחר הכהן, שהראשון שעלה לתורה היה כהן, ואם כן זה שעלה אחריו הרי הוא לוי, שאין ישראל עולה כשני לאחר הכהן, שבאם אין לוי הרי הכהן עולה את העלייה השנייה, מחזיקין אותו בלוויה על פי עדותו ונותנים לו מעשה ראשון. הלכה י' ב', העיד העד שראה את זה שמעיד עליו שחלק עם אחיו בבית דין, שהלכו לבית דין לעשות חלוקה בירושה שאביהם השאיר להם, ובין שאר הדברים חילקו ביניהם גם את התרומה שהניח להן אביהן הכהן, ובכך יש עדות שהוא כהן, שהרי בית דין נתנו לו את חלקו בירושה מתרומה, אין מעלין אותו לכהונה בעדות זו, אף לא להחזיקו לכהן. דאף על פי שמכיוון שנתנו לו את ירושת אביו הכהן, הרי כבנו של הכהן גם הוא אמור להיות כהן, הרי יש לחשוש שם החלל הוא שאביו הכהן התחתן עם אישה אסורה לכהונה ובן זה הוא חלל, ולקח חלק ירושתו מתרומה למוכרה, דזה שהוא קיבל תרומה אף שאסור לו לאוכלה, הוא קיבלה כחלק מירושתו של אביו, דאף שאסור לו לאוכלה הוא יכול למוכרה. הלכה י' ג' מי שלא היה מוחזק לנו ככהן שבא בזמן הזה ואמר כהן אני אינו נאמן ואין מעלים אותו לכהונה על פי עצמו אף לא להחזיקו ככהן ולא יקרא בתורה ראשון בעלייתו של הכהן ולא יישא את כפיו לברכת כהנים ולא יאכל בקודשי הגבול כתרומה שאוכלים אותה בכל ארץ ישראל אף שבזמן הזה היא רק מדרבנן עד שיהיה לו עד אחד שיעיד עליו שהוא כהן אבל מכל מקום, על פי דיבורו שהוא כהן, הוא אוסר את עצמו בנישואין, בגרושה וזונה וחללה, האסורות על כל הכהנים, ואינו מתאמה למתים כדין הכהנים. משום הדין דשוויה הנפשי חתיכה דאיסורה, שאדם נאמן לאסור על עצמו. ואם נשא אישה אסורה על הכהנים, או נתמה למת, לוקה, והניבלת לו, כאשר הוא בעל אישה אסורה על הכהונה, ספק חללה, מכיוון שייתכן שהוא כהן ואז היא נעשית חללה על ידי ביה זו. אכן היא ודאי חללה, דאף שהוא נאמן על עצמו מהדין דשוויה נפשי חתיכה דאיסורה, אין הוא נאמן לגבי הניבלת. ולפיכך גם רק הוא יקבל מלכות והיא איננה לוקה. וכתב בערוך השולחן שדין זה שעל פי עדותו שלו עצמו אין הוא נאמן לקרוא בתורה ראשון ולישא את כפיו זהו רק בזמן שהייתה נוהגת אכילת תרומה בכהנים דעיקר מה שלא מאמינים לו הוא משום אכילת התרומה אבל בזמן הזה שאין הכהנים אוכלים תרומה כלל אפשר להאמין לאדם על פי עדותו להעלותו לתורה ראשון ולישא את כפיו וכך למעשה נוהגים שכאשר מגיע אדם לא מוכר לעיר ואומר שהוא כהן מעלים אותו לתורה ראשון ונותנים לו לישא את כפיו ממשיך הרמב״ם בהלכה י' ד' שכל מה שלמדנו בהלכה הקודמת שאין האדם נאמן להיחשב ככהן על פי עדותו, זהו רק אם הוא מסר זאת בתורת עדות בבית הדין. אך אם היה משיח לפי תומו, שתוך כדי שיחה סתמית התברר מתוך דבריו שהוא כהן, הרי הוא נאמן ומעלים אותו לכהונה על פי דיבורו. כיצד מביא הרמב״ם סיפור מהגמרא מעשה באחד שהיה משיח לפי תומו ואמר זכור אני כשהייתי תינוק דיינו ילד והייתי מורכב על כתפו של אבי שאבי נשא אותי על כתפיו הרי הוציאוני מבית הספר שזאת ראיה שאין אוהבת כנעני דללא זאת היה מקום לומר שאכל תרומה משום שהיה עבדו הכנעני של הכהן אך לעבד כנעני אסור ללמוד תורה ולאחר שהוציאוני מבית הספר הפשיטוני את קטונתי כדי שלא תהיה חציצה והתבל לוני במקווה כדי שיהיה טהור ואוכל לאכול תרומה לערב שהטמא שטבל יכול לאכול תרומה בצאת הכוכבים והסיבה שהיה צריך להטביל אותו מבאר רש"י מפני שסתם תינוק מטפח באשפות ושרצין מצוין שם וחבריי בודלים ממני כדי שלא יגעו בי ויתאמו את התרומה שבידי וחבריי הוא קורין אותי יוחנן אוכל חלות שהיה אוכל את החלה שמפרישים מהעיסה ואלה ההורה בינו הקדוש לכהונה על פי עצמו היות שסיפר זאת בדרך שיחה ולא כדי להעיד שהוא כהן הלכת את וב, נאמן אדם גדול, לומר ולהעיד, זכור אני כשהייתי תינוק, דיינו ילד, וראיתי את איש פלוני טובל במקווה כדי להיטהר, ואוכל בתרומה לערב, ומחזיקין אותו את אותו אדם שהעיד עליו בכהונה, בעידותו. דלעניין להחזיקו ככהן, לאכול תרומה דרבנן בלבד, מועילה גם עידותו של האחד, כאשר הוא מעיד על מה שראה כאשר היה קטן. ומי שבא בזמן הזה ואמר כהן אני והוא רוצה לאכול בתרומה דרבנן ועד אחד מעיד לו שאני יודע שאביו של זה כהן הוא ואם כן בנו הרי הוא גם כן כהן אין מעלין אותו לכהונה בעידות זה דעל פי עצמו כבר למדנו בהלכה י' ג' שהוא איננו נאמן וגם עידותו של העד האחד שהאביו כהן הוא אין היא מספקת משום שחוששים שמחלל הוא ומכיוון שגם על אביו אין לנו חזקת כהונה ברורה אלא רק עידותו של עד אחד הרי אנו חוששים שמה הבן נולד מייסורי כהונה והוא חלל, עד שיעיד העד האחד, שזה דהיינו הבן עצמו כהנו. אבל אם מוחזק אביו של אותו פלוני כהן, שהיה מוחזק לנו ככהן גם ללא עידותו של העד, או שבאו שניים ועידו שאביו של זה כהן, הרי הוא הבן בחזקת אביו, שהוא נחשב ככהן כאביו, ואין חוששים שנולד מייסורי כהונה. אך זהו רק לאכול תרומה דרבנן, אבל בתרומה דאורייתא אוכל רק כהן מיוחס. הלכת את זין, מי שהוחזק אביו כהן, ויצא עליו על הבן כל שמועה שנתבררה בבית דין. אכן לשמועה ראיה ברורה, שהוא בן גרושה או חלוצה, שאביו הכהן התחתן עם נשים האסורות לכהונה, ועל פי הכל הבן הוא חלל, חוששים לו, חוששים לשמועה שיצא עליו ומורידין אותו מהכהונה. בא עד אחד אחר כך, שלאחר שיצא הכל והורידו מהכהונה. בא עד אחד ועיד עליו שהוא כשר, שנולד לאביו הכהן מאישה הקשרה לכהונה, ואינו חלל, הרי הדינו שחוזרים ומעלין אותו לכהונה על פיו, דעידותו של העד אחד גוברת על הכל. באו שניים עדים אחר כך ועידו שהוא חלל, שנולד מאישה אסורה לכהונה, מורידין אותו מן הכהונה, משום שעידותם של השניים מבטלת את עידותו של האחד. בא עד אחד שלאחר ששני העדים פסלו אותו מהכהונה. בא עד אחד נוסף על העד האחד הראשון ועיד שהוא כשר, מעלין אותו לכהונה, משום שזה העד האחרון מצטרף לעד הראשון. והרי יש לנו פה יחד שניים שמעידים שהוא כשר, ושניים מעידים שהוא פסול לכהונה. והכלל הוא שכאשר יש שני קטעי עדים המכחישים זו את זו, ידחו אילו ואילו, שמשום הסתירה שביניהם הרי שתי העדויות נדחות, וידחה הכל, ומבטלים גם את הכל שיצא על הבן שהוא חלל, משום שהשניים, שני העדים שהעידו על כשרותו הם כמאה. וכשם שבאים היו מצטרפים לשני העדים על הפסול, עוד כמה עדים, הם לא היו מכריעים לפסול אותו כנגד השניים הקשרים, כך גם התוספת של הכל לא יכולה להכריע, ונחשב הדבר כאילו אין עליו עדות כלל, לא לקשרות ולא לפסלות, ולפיכך יישאר הבן כהן בחזקת אביו הכהן. הלכה י"ז, אישה שלא שעתה שלושה חודשים אחר בעלה, שמת בעלה או נתגרשה, ולא המתינה שלושה חודשים כדין, כדי לוודא שאיננה הרע מהראשון, אלא ניסה בתוך שלושה חודשים מהמיטה או הגירושין לאדם אחר, וילדה, ואין ידוע אם הילד שנולד הוא בן תשעה חודשים לראשון, שנולד לאחר שעברו תשעה חודשים של עיבור, והוא בן של הבעל הראשון, או בן שבעה לאחרון, שנולד לאחר שבעת חודשי עיבור, ואז הוא בן של הבעל השני, והיה אחד מהן מהבעלים כהן, והשני מביניהם ישראל, הרי זה הבן ספק כהן, שהרי אין ידוע אם הוא נולד מהכהן או מהישראל. וכך הוא הדין, אם נתערב ולד כהן, בן של כהן, בוולד ישראל, בבן של ישראל, והגדילו התערובות שהם גדלו, ונשארו בספק מי הוא בנו של הכהן ומי הוא בנו של הישראל, כל אחד מהן ספק כהן הוא. ולפיכך הדין בשני המקרים שנותנים עליהן חומרי ישראל, את החומרות של הדינים של ישראלים, וחומרי כהנים, ואת החומרות של דיני הכהונה, שמצד אחד נותנים עליהם את החומרות של הכהנים, שנושאים נשים הרי, ראויות לכהונה ואין מתאמים למתים, ומצד שני נותנים עליהם את החומרות של הישראלים שלא אוכלים בתרומה. ואם נשאו הספקות גרושה אסורה לכהנים, מוציאים מחשש שהם כהנים ואינן לוקים, משום שייתכן שהם ישראלים ואין עונשים מן הספק. הלכה י"ח, שני כהנים שנתערבו ולדותיהם, ששני הולדות בוודאי כהנים, אכן ידוע בכל אחד מהם מי הוא אביו הכהן, או אשת כהן, אישה שהתחתנה עם כהן, ומת, ולא שעתה אחר בעלה שלושה חודשים כדין, ונישאת בתוך השלושה חודשים לכהן אחר וילדה, ואין ידוע אם ילד זה הוא בן תשעה חודשים לראשון, שנולד מהבעל הכהן הראשון, או בן שבעה חודשים והוא נולד מהבעל הכהן האחרון, שגם במקרה זה הולד וודאי כהן, אכן ידוע מי הוא אביו הכהן, נותנין לו על הולד חומרי שניהם, שהוא צריך להחמיר גם כבנו של הראשון וגם כבנו של השני, שהוא עונן עליהם, שכאשר כל אחד מהם נפטר, יש עליו דין עונן, שצריך להתאבל עליהם עד שעת הקבורה, והוא אסור באכילת קודשים, והן עוננין עליו, שכאשר כל אחד מהילדים נפטר, הרי חל על כל אחד מהאבות שהם ספק אבותיו, דין עונן, אך לאידך הוא אין מתאמה להם, שלכהן אסור להתאמה למתים אלא רק לקרוביו, והיות ואין ידוע בוודאות מי הוא אביו, הרי מספק הוא איננו מתאמה לאף אחד מהם, והם אינן מתאמין לו, שאף אחד מספק אבותיו הכהנים אינו יכול להתאמה לו משום שזהו ספק אם הוא בנו. ועולה במשמרו של זה ושל זה, שעבודת הכהנים בבית המקדש התחלקה ל-24 משמרות, שכל משמרת עובדת שבוע אחד. ובאם השניים שהם ספק אבותיו עובדים בשתי משמרות שונות, הרי הוא צריך להחמיר ולבוא לעבוד בשתי המשמרות, אך מצד שני ואין חולק בשתי המשמרות הוא רק עובד, אבל לא מקבל חלק עם אנשי המשמר בקודשים, משום שבכל משמרת שהוא בא לעבוד בה, הכהנים האחרים של אותו משמר אומרים לו, הווה ראיה שזהו משמרך, ותקבל את חלקך, והמוציא מחברו עליו הראיה. ואם היו שניהם שני הכהנים שספק ממהם הוא אביו במשמר אחד ובית אב אחד, שכל משמר מתחלק לשבעה בתי אב, שכל בית אב עובד ביום אחר בשבוע, ושני הכהנים שהם ספק אבותיו הם לא רק באותה משמרת אלא גם באותו בית אב שעובדים באותו יום בשבוע, נוטל חלק אחד, משום שבכל מקרה זהו ודאי בית האב שלו. ממשיך הרמב״ם בהלכה יוטט, במה דברים אמורים? שכאשר ישנו ספק מי הוא אביו הכהן, יש לבלד דין כהן לחומרה, זהו רק בזמן שהן באים מכוח נישואין, שהוא בוודאי נולד לאביו הכהן מנישואין, אכן ידוע אם נולד מנישואיו של הראשון או מנישואיו של האחרון. אבל בזנות, כאשר הוא נולד מאחד משני כהנים שלא על ידי נישואין, גזרו חכמים שמשתקין אותו מדין כהונה כלל, שאין לו כלל דין כהונה, ואף שברור לנו שהגיע מכהן, הואיל ואינו יודע אביו הוודאי, משום שאינו יודע בוודאות מי הוא אביו. משום שנאמר בפרשת פנחס, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, עד שיהיה זרוע מיוחס אחריו, שרק כאשר אנו יודעים בוודאות בן של איזה כהן הוא, חלים עליו דיני הכהונה. אך פסוק זה אינו אלא אסמכת בעלמא, ולפיכך כאשר הם באים מכוח נישואין הרי זה כשר, אלא שכאשר הם נולדו בזנות גזרו עליהם חכמים לשתק אותם מדין הכהונה, והם נסמכו בכך על הפסוק. מבאר הרמב״ם בהלכה חף, כיצד? מהו המקרה של אדם שהוא בוודאי נולד מכהן, אך משתקים אותו מדין הכהונה, משום שהוא נולד מזנות ואין ידוע מי הוא אביו? 10 כהנים שפירש אחד מהם ובעל, שרי אבלת כהן ודאי, כי כל 10 היו כהנים, ואם כן הוא בוודאי נולד מכהן, אלא שאין אנו יודעים מי מ10 הכהנים הוא אביו, הרי אף על פי כן שאנו יודעים בוודאי שאביו הוא כהן, הואיל ואינו יודע מי הוא אביו שהתייחס, יחס לו, משתקין אותו, דיינו שמונים אותו מדין הכהונה, ולפיכך אינו עובד בבית המקדש, ולא אוכל מהקורבנות, ולא חולק עם הכהנים בקודשים, ואם נטמא למיתים, או נשא גרושה, דברים האסורים לכל הכהנים, לוקה מדין תורה, שאין כאן ספק יותר, שאין שום צד להתיר מעשים אלו, שהרי הוא בוודאי כהן. וכאשר שיתקו חכמים מדין כהונה, הם רק נטלו ממנו את הזכויות המיוחדות של הכהנים, לעבוד בבית המקדש ולאכול מן הקודשים. אך לא ביטלו ממנו את האיסורים שיש לו מהתורה להיטמא למתים או לשאת גרושה. וכאן מסתיים הפרק ה-20.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.